אני רוצה לנצל את הפעמיים שיש לנו, כי ביום שלישי ועוד שבועיים אני אעסוק בשמחת חתונה של נכדי, אז אני לא אוכל ללמד, אז בעוד 4 שבועות זה יהיה חנוכה. אז צריכים בפעמיים שיש לנו טיפ-טיפה משהו על חנוכה. למה אני אומר טיפ-טיפה? נשאל שאלה אחרת. איך אתם חושבים צריכים להתכונן לחנוכה? מבחינת אגות, מחשבה, עיון, מה שאתם עושים. אני מקווה קודם כל שהספרן יעשה את מה שהוא צריך לעשות, להוציא על המדף את כל הספרים של חנוכה. ורק להוציא את כל הספרים, זה כבר לוקח 2 מדפים. הספרים של חנוכה. נניח שאתה מבקש להכניס קצת סדר בראש, מאיפה מתחיל העיון? מאיפה מתחיל העיון על חנוכה?
מהמקור?
עוד יותר קדוש. עוד יותר קדוש. מה שאתה אומר זה גרגיר, אבל הרבה יותר בסיסי. עוד יותר קדוש. אז הזכירו פה הלכה, הזכירו פה אגדה, הגות, מחשבה, פילוסופיה, יוון. לסדר סדר בראש. אתה רוצה ללמד לכיתה, אתה רוצה ללמד לעצמך. מאיפה מתחיל?
מתורה.
יפה, מה?
מילה קפה.
חנוכת ה...
זה גרגיס, הממנים.
המנורה.
חנוכת
המשכן.
כן. חנוכת המשכן זה דבר צדדי. מהמנורה. הרי למעשה, החפצה שבו נעשה את המצווה הייתה מנורה. אז כל מה, על כל פעמים... זה הצעה, אני לא אומר זה חייבים, אבל נדמה לי זה מסדר בראש. דבר ראשון, לשנות מה מסופר במקרא. מה מסופר במקרא על המנורה ומה שמסביב. וכשתדבלו, תראו שם כמה דברים חריגים, כמה דברים מיוחדים, בולטים מאוד. איפה זה מתחיל?
במובן הבא.
לא, לא, לא.
איפה מתחיל פיזיק בתנ"ך?
לא פיזית, טקסטולוגית.
כן.
מה כתוב בפרשת תרומה? נכון, מה כתוב בפרשת
תרומה? בסדר.
בבקשה?
זה מה?
זה לא עצמו.
לא,
אני
לא יודע.
מה?
זה כל הכלים.
לפני הכלים.
תתחילים,
זה
אחרי, 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 אחרי,
אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, יש חתנה, יפה. אמרתם תרומה, נכון.
שמן למאור?
יפה מאוד. מה קשה? הוא אמר שמן למאור, השקטו ועוד פרשת תרומה.
בפירוש
התרומה. זאת אומרת, שהצו לתרומה מתחיל משניים. מחומרים לבריאה.
ולטיפול.
ומחומרים לטיפול. חומרים לטיפול. חומרים לטיפול. אם היו מכניסים סולת למנחות, אם היו מכניסים יין לנסחים, אם היו מכניסים כבשים, את כל הדברים של טיפול. שמן למאור, בסמים לקטור את הסמים, זה חלק משמן למאור.
למאור, אז זה החלוקה.
הרי גם זה יצא את השמן, הרי אחרי שהיו קודשים את הסננים, היו צריכים לבלול אותם בשמן. זאת אומרת, כתורת הסמים, סמים בשמן המסנים, נמשכים עד שמן למאור. מכל החומרים לתפעול, רק השמן וגרורותיו, נזכר שאר הדברים לא נזכרים. אז כבר אתה רואה, יש איזה
שלב.
בסדר, אבל אתה רואה שיש המלטה של מה שקשור לתפעולה של המנועה, שאני אפילו לא יודע מה על המנועה.
עכשיו? אני אפשר לומר שזה קשור לדברים התמידיים.
סליחה, אתה רוצה. הדברים מה?
תמידיים.
ומה עם הכבשים? ומה עם...
כבשים, אבל זה מביאים כל פעם, כאילו יכול להיות ש...
מה, אני לא מגיע. גם השמן שנגמר, אז החשמונאים מביאים שמן חדש. אני אומר, אין מצווה שיש סטוק נצחי במקדש השמנים. צריך לדאוג שיהיה שמן, שלא יחסר משהו שם.
אני חושב שזה פשוט, זה בגלל ששמן צריך לבקש מאנשים שיביאו, בעוד שכבש היה, כבשים זה היה בן אדם מביא את הכבש של הקורבן שלו, אתה לא תגיד
אבל... אני מדבר על קורבן התמיד, על דברים שבאים מתרומת הלשכה, אני מדבר על דברים שהם חובת הציבור, אני לא מדבר עכשיו על דברים פרטיים, אני מדבר על מה שצריך לטיפולו של המשכה. לחם הפנים הוא תדיר בפנימי כמו שמן, לא כתוב בכלל. עד שאנחנו נגיע ללחם הפנים בעיקר בתורה עד פרשת אמור בסופה, שם מדברים על המערכת, זה הערי שלנו. עכשיו אנחנו נפנה על פעם שנייה על המנורה, צדק, סדר, בבקשה. פעם שלישית רבותיי.
מעשייה
לא עוד לפני זה. עוד לפני זה. עוד פעם? עוד לפני זה. כולכם יודעים את זה. איזה שמינים. עוד פעם? כן. בראש פרשת תצווה. בראש פרשת תצווה באים שני פסוקים. שאיך קוראים להם בעברית צברית? תקוע. זה תקוע שם. מה קרה? פרשת תרומה בכללה מדברת על כלים. נכון שיש פה בעיה אחרת, שאני רק רומז עליה. מהי כמובן הבעיה? מהי הבעיה? כן, מהי הבעיה? יפה. שבתורה... מדברים ההוראות שמשה רבנו לפי שכתוב לפנינו, ההוראות הם על כלים. ואחר מכאן על המשכן.
למה
על הגביעות?
אין אומר
להביא שמן עד אחרי שמשכן. סליחה. עם שמן הורדי במה,
למה זה בעיה?
לא.
למה זה בעיה?
כן. הרגע שיש משכן, אז מיד רוצים, זה לא מכובד לשאת המשכן ועד לחכות לבנות כלים עד שהוא יעמוד שם.
שהארון יעמוד בלי הבית זה עוד יותר מכובד.
אז הארון יש דיון, אבל שער
נורא. זה גם נורא, גם נורא.
כן? עד שלא מתחילים להשתמש בה, זה סתם חפץ, יעלה לו מקודשת אפילו.
אתה אומר עכשיו איזה למדנות. קודם כל, מי אמר לך את הדבר הזה? אולי, אולי, אולי מי שהביא את הזהב כבר הקדיש לו. אתה אומר זה למדנות. מה שאנחנו דנים ביניהם, מישהו כבר קדם לך, מה אתה מכיר אותו?
רשי, בארון לפחות.
ומה, ורשי בפי מי שם את הטיעון הזה בעקבות
בצלל?
ומי החבוסי שלו? מי הבא? ומשה ובצלל דנים בין ורשי בראש פרשת פקודי, כי מה קשה כמובן לרשי? בעשייה כתוב קודם את המשכן, ואחר כך הכלים. וזה שאלה לגבי, זה גם שאלה חורגת מבעיית המשכן, היא בעיה שהיא כוללת מאוד. ורש"י אומר בשם חז"ל, שכשבצלאל שינה וקודם בנה את האוהל ואחר כך עשה כלים, שאל אותו משה רבינו למה שינית? אמר לו רבינו משה, בנוהג שבעולם, זה לשון המדרש, בנוהג שבעולם אדם בונה בית ואחר כך מכניס את הרות. כי אם אני איזה קודם כלים שבניתי, לאן אני מכניסם? זאת אומרת שמשה רבינו תפס את הטיעון של בצלאל, שבאמת מנורה, שולחן, ארון, עריריים, חשופים, הם לא מכובדים. אז אתה מוכרח להכין את זה. יפה מאוד. אז מה אומר לו משה? בצלאל! בצל אל היית, שכך ציוון יעקב יוש באותי.
בלבל?
או, אז קושיה חמורה מאוד, מוישה רבינו התבלבל, לא מסר כפי שהוא ציווה, כך ציוון הקדוש ברוך הוא, הבצלל אמר את זה, ומה זה הבצלל הזה?
אולי בדיעבד, אולי.
אבל הרי אצלנו בפרשה כתוב אחרת, כך ציוון הקדוש ברוך הוא. מה טיבו של המדרש הזה? לצורך זה צריך למצוא עוד כמה דברים. היום מקובל לדבר על נערי האוצר, הביטוי הזה, נערי האוצר, התחיל, התחיל מזה, אני חושב שזה התחיל מנערי בן גוריון, מנערי פרס וכל המס האלה, שהם היו בוחרים לעצמם צעירים מוכשרים, והזקנים היו מלווים בידי צעירים ביצועיסטים, שהיו עזרים להם לבצע את זה, דרך לצנות או דרך התגרות, היו לא גם נערים קטנים. על זה הדרך להביל, אני אגיד, משה רבנו היה מוקף בנערים, בחבר ביצועיסטי. נתחיל. מהי הבעיה הבסיסית של משה רבנו כמנהיג? הבעיה הבסיסית, הטכנית מאוד. עוד פעם?
להעביר את החומר לעם.
שהוא אחד.
נכון, ולמה זה הייתה לו בעיה? למה הייתה לו בעיה?
הוא אחד.
טכנית. למה אתה צוחק? יהודי אחד ישים שניים באוהל, אחד רוצה לקבל שחרור מהצבא, כי זה אומר נצח חירור, לא תקבל שחרור, עולה המפקד, לא מקבל, השני ניגש למפקד ואומר אדוני אדוני לך לה, כי זה הוא חוזר לאוהל, אומר איך קיבלת? הוא אומר צריכים לדעת ולדבר לדבר. משה רבינו, הייתה לו בעיה, איך הוא יעשה? נו, מה היא כמובן התשובה?
אבל אתה אומר.
מה כתוב בתורה?
והיה הוא יהיה לך לשבת.
מה הכינוי שהאון מקבל? זה אתה אומר לי כבר מה שכתוב בתרגום. אתה צודק. אבל מה כתוב בתורה? הוא אומר, הוא אומר שהיה מתרגם, הוא צדק. אבל מה התרגום העברי למתורגמן? ואהרון אחיך יביאך, אומר הוא גילות מתורגמן. למדנו על פי דרכי כלל אדירים בנבואה, שהנבואה מתרגמת מלכות שהיא רואה. אני יודע אם פרשת שבוע,
יעקב
למדת?
יעקב
סולם. לתרגם את המראה, זה עיקר העבודה של האמונה.
לכן כל אחד רואה אחר.
לכן?
כל אחד יש נבואה.
נכון מאוד, כל אחד יש לו את הכלים שלו. הנביא רואה מראה.
רגע, הנבואה לא מושפעת מאישיות של הנביא.
זה עוד סיפור.
מהחיים שלו.
זה עוד סיפור. אני מדבר על עצם העיקרון שהכלים של הנביא לתרגם את המראות שהוא רואה. על כל פנים, אהרון היה זה, הוא יהיה לך לפה. הוא תרגם את הדברים של משה, איך הנבואה מדברת אל העם, מהו הסמל המסחרי שלה, המילה. כל הנביא.
חלום. חלום.
איך היא מדברת, מה סגנון הדיבור, הפתיחה.
במראה.
נאור. עוד פעם?
חזור.
נאור.
מילה אחת לפני זה. כלומר נאום, עוד מילה קרובה לזה.
מה שלא?
מהי המילה, מילת המפתח של הנביא כשהוא מביא את דבר השם? רש"י בראש פרשת מטות. איך? כה אמר השם. מה אומר רש"י? שכל הנביאים נתנבאו בכה, יתר עליהם משה שמתנבא בזה. נו אבותיי, מה ההבדל בין כל לבין זה?
כה זה כזה, וזה לא
משהו. כה זה כמו. כה אמר השם. מה זה כה אמר השם? זאת אומרת, אני לא יכול לתרגם לך אל נכון את מה שאמר השם. אני יכול לתרגם
כה
אמר השם. בבקשה?
זה קורש נבואתו.
לא. הוא אומר את המקסימום שהוא יכול. כה אמר השם, זאת אומרת, אני מנסה במיטב הכישרון, במיטב המילים, מה שאומר, במיטב המשלים שאני אומר, בשביל להסביר לך את זה. זה המקסימום שאני יכול. אבל זה לא זה. יתר עליה משה שאומר, זה הדבר אשר ציווה השם. זה ליבן דברו עליו באצבע. זאת אומרת, המילה כה היא תורגמנית. אהרון הוא המתרגם, המתרגם של הדבר הזה.
אה, זה
גם זה,
זה
עוזר, אתה
שפחה חרופה.
לא שפחה
חרופה, אתה שפחה יפה.
זה, כן.
אבל גם
השם
הפעם,
השם הפרעות. יפה מאוד. לפרעה, גוי אי אפשר היה להסביר בדיוק.
אתה מנגד
קצת. אני יכול היה רק להתקרב לזה. אבל לכן כתוב, משה גם היה מתנבא ביקוע, אבל יותר עלי משה. משה הייתה לו גם סבולה שהיו נראות שהיה משה אותם בזה. יפה מאוד. בבקשה, תתחילו לחפש לי במה שאתם מכירים בתורה עוד נערים של משה.
ישוע.
מה הבעיה? נכון.
לא הוא שיתוף רעש.
עוד פעם, הוא אומר ישוע. מה? אז מה? אז מה?
הוא לא היה כזה צעיר.
נו, משה, אבל גם הוא לא היה כזה
צעיר. לומד את ה...
משה? מה הציפייה המקובלת שמי ירש את משה?
הבנים שלו.
הבנים שלו. ירש אותו יהושע. במה היה יהושע משרת משה?
להעביר
את הנבואה?
לא, זה עשה לו אהרון.
לא יהיה
גבאי. הוא שידר, יהושע היה מסדר הספסלים. משה רבנו נמאס להגיד השיעור, משה רבנו פרוס את המחצלות. יהושע פרוס את המחצלות. מה?
היה
מכין את הכלים. יפה מאוד, זה אבו. מוישה רבינו הוא כולו אור, והאור צריך נתיבי ביצוע, צריך כלים. עוד פעם?
זה מה
שאומרים
לפני משה, לפני
הבנה,
לפני
משה,
לפני
הבנה, שאומר את הדרך. נכון, אבל אתה צודק, זה ביחס הספציפי בין משה ליהושע. אני רוצה לכלול כשאמרתי, משה רבנו, בגלל העוצמה שלו, מה קורה כשיש לך חשמל עם עוצמה? אז מה אתה עושה? שנאי, שקורא לי טרנספורמטור. ומה קורה אם אין לך טרנספורמטור? מתפוצץ. משה רבנו, אם היה מעביר את התורה בלי השנאים, בלי הבסטים האלה, זה היה מתפוצד, האור גדול. אהה, המסכה זה אחד הביטויים לזה.
הוא גם לא יכול.
עוד פעם?
הוא גם לא יכול. לא, הוא לא יכול
לצאת דיבור. אתה באמת חושב שמשה רבנו היה גם גמנות, הוא יכול היה לקבל קורס ולעשות זה גם גמנות. יש מודעות בעיתון, יש קורסים כאלה שיש לזה מורה מתרגלת. איפה משה רבנו היה מדבר גדול? לא, לא אומרת שזה לא גם גמנות.
חוסר
חלטות.
למה? אתה עכשיו...
למה אתה רגע אוכלית בוא מכן?
חזק.
איך זה לבני אדם?
קיבל את הכל מהמקום.
חזק מאוד, חזק מאוד. מה קורה בפה? מה היחס בין הפה שלך לבין המוח שלך?
זה
תמוד,
שאתה...
המוח שלך חושב, והפה מתרגם ומוציא את המילים. אז במילים אחרות יש איזון, אדם נורמלי, יש איזון. חלק מההסברים על גמגמנות נובע ממישהו מהיר מאוד בדיבור, שיש לך רעיון, אז הרעיונות מציפים לך יותר ממה שאתה יכול לנסה, ואז יש איזה הכל מתפוקק, יש פקק גדול, אתה זורם מים רבים נכנסים, והצינור הוא קטן, אז מצטבר מים, וזה לא יורד. צריך שיהיה איזה תיאום בין שטף המים, כשאתה פותח בקיור בזרם עצום הזה, הגיור מודל נותר, כי המים לא יורדים בצורה מבוסתת.
גם
העם לא יכולה... אני מדבר אפילו על גדולים גדולים, לא יכולים לתפוס את משה רבינו. אז היה צריך משה רבינו. איך קוראים בעברית לפועל של דיבור? לפועל. איש כי יפלי לדור נדר. למה? אתם הרי לומדים משני ברורי. נו, מה כתוב שם בסימן ו' באור החיים? ידעו מלכות ברכות אשר יצא. וזה המקום היחידי, עד כמה שזכור לי, שהרמה מפריש את הברכה.
שהגוף מחזיק את
זה מפליא לעשות. למה קוראים לזה מפליא? יפה מאוד, זה הניסיון לחבר גוף ונפש. המקום שבו הגוף והנפש מתחברים זה הפה, זה הפלא שבפה. איסקי אפלי ליב, שאתה לוקח חרבות במחשבה ואתה מעביר אותה במסננת של הפה. לכן, איך קרא הרמב״ם לספר שלו שמדבר על הלכות נדרים, נזירות, תרחים? ספר הפלאה. זאת אומרת, יש פה פלא שהפה זה הדומה. מי שהוא לא מאוזן, מוישה רבינו הייתה אישיות לא מאוזנת, אבל לא מאוזנת לצד עולמו הרוחני היה כל כך גדול שזה לא עבר לו. הגמגמנות שלו נבעה מהעוצמה האדירה שלו. אז לכן הוא היה צריך את הארון, שהארון היה השנאי שלו. המתורגמן הוא באמת לא מקור. זה מה יש עם הטרומפייטר? סיפרתי כבר.
מה?
אתה יודע מה זה טרומפייטר? טוב, בשלילי שלא יגמי, אני אעזור, אבל גמרנו פעם אחרונה שחלטו בסיפור הזה. הפריץ שמע מהיהודים שלו שמדברים על שופר. אז הוא קרא ליהודי שלו ואמר, תגידי, מה זה שופר? אני הולך תסביר במוח של גול מה זה שופר. שופר, שופר, שופר. בסוף הוא אומר, ברוסי, טרומפייטר זה חצוצרה. אז הוא אומר לו, כמין טרומפייטר כזה? אז הוא אומר לו, אז למה למדת לי מיד, מה ככה? אז הוא אומר, אדוני הפריץ, שופר זה טרומפייטר. מה אומרת הבדיחה הזאת? ישנה מקראות שאינם מתרגמים, שהתרגום הוא לא מדויק. התרגום זה כמו, זה מתקרב לזה. משה רבנו, אין אחרי אמין, לא יכול היה להעביר אלינו את הכל נטו, אבל זה לכם כה אמר השם, בתורגמן. ישנה מילים בשפה שהם לא... אין להם תרגום מדויק, ולכן התפיסה היא פחות צלולה בדבר הזה. אז אהרון היה לו במסירת התורה, כי שפתי כהן ישמרו דעת, תורה יבקשו מפיהו, מהפה של הכהן. יהושע היה, הוא הכלים, משה רבינו, נשיאו כללי, הוא איש רבינו אומר שהוא. נכנסים, כן תלמידים, לא תלמידים, הוא לא יודע שום דבר, הוא מתחיל להגיד, ולהגיד שהוא ייקה את השמור, הוא יגיד שאיחרת על השיעור, הוא יודע מה מעניין אותה שהוא לא מעניין אותו שום דבר. יהושע היה מסדר הספר. אם לא היה למשה רבינו את יהושע, אז התורה לא הייתה יכולה להתנתב לדרכי הביצוע.
עכשיו אני רואה שגם בעברת התורה.
מפני שבארץ ישראל צריכים כלים. לכן משה מת ויהושע מכניס. יהושע היה תואם את הנהגת ארץ ישראל.
למרות שהוא לא מופיע ברמב"ם בסדר לימוד התורה, משה, אז אהרון.
אבל סליחה מאוד, אבל זה מופיע במשנה, משה היה קיבל תורה מסתכל עם שרה ליהושע.
נכון.
אוקיי. למה אתה מסתכל
עם הכלים? תן לי לגמור, אני אתן לך דוגמה נוספת של כלים. היועצה בזה עוד אחד מן האנשים שהיו לו מסביב, שגם הוא נשמע מוזר כל היחסים שם.
לבד?
יתרו. כל אמא שמגדלת כמה ילדים בבית יודעת שהילד הגדול אחראי לקחת הקטן לגן. הבת הגדולה מכינה חביתה לילדה הקטנה. אז זה היה צריך לבוא גוי כמו יתרו, במקרה גם חותנו של משה, ולהציע לו שרי אלפים, שרי שרות. משה רבינו לבד, לא ידע את זה?
מתורגמן, זה עוד מתורגמן.
זה אני צריך להגיד את זה יותר עמוק, אבל אני אקבל
את זה. הוא הביא את זה בקיצור.
במילים אחרות, משה רבינו ישב וביקש שהוא ינהיג את המשפט. מן הבוקר עד הערב, נבוא קיבול! אמר לו יתרו, אדוני היקר, תחפש לך את דרכי ביצוע מתאימים לדבר, זה לא יעבוד ככה. אז היה לו יתרו בסדרי השלטון ישראל. עכשיו אני חוזר לבצלאל. בצלאל היה נתיב הערוץ של הביצוע בבניית המשכן. משה רבינו שומע במשכן דרגה אחת, ובדרגת הביצוע הוא צריך כלים מתאימים יותר לדבר הזה. הרי אתם רואים איך משה רבינו מוקף בחבר
בבסטים.
בבסטים. בגלל האור הגדול, בגלל העוצמה העצומה, וזה יורד לחיי המעשה.
אבל לא מדי איך. בהתחלה משה רבינו כן ראה קודם כל את הכלים.
אז עכשיו בוא נראה בפשט פשוט. משה רבנו הבין שצריך באיזה מקום שהוא לעשות מגדל. מגדל של כלים. התוכן הפנימי. סליחה. מסגרת בתוכן. צורה. הזוגיות הזאת נמצא אותה בכמה ניסוחים. כשאני מבקש את הלב של העניין, אני מבקש את המסגרת. אז, 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 אז כמובן שישנה חשיבות גדולה למסגרת, אבל רק במידה שיש לה תוכן פנימי. ובמשכן זו דוגמה של, של קושי. משה רבינו הוא רואה ערך, הוא רואה תורה, הוא רואה את העבודה הפנימית. אומר לו בצלאל, בנויק שבואי לו, משה רבינו, אתה נמצא בעולם אחר, בנויק שבואי לו, בעולם שלנו. כלים שאני עושה, לאחד אני מכניסה. כלים זה הדברים הפנימיים, לאיזה מסגרת אני אשים את זה? אמר לו משה, בצלאל, צל. אני כולי אור. כדי לבצע אני צריך גם צל. לפעמים מרוב אור אתה לא יכול לראות, בצל אל היית. אתה מת בצל. הצל הזה הוא הצל המאפיל על האור כדי שהוא יוכל להיכנס לערוצים מעשיים. אז לכן כשאנחנו שונים את המשכן, אנחנו שונים את זה קודם כל בתוכן הפנימי שלו. אבל כשמגיעים לביצוע, אז ההכרעה של בצלאל הייתה שצריך לעשות את זה בצורה אחרת. אז שם יש, עכשיו בהקד פקודי, יש סיפור על עשיית המאורה. והעשייה שלה הייתה בזורות של ביצוע. ולקראת סוף פרשת פקודי, מסופר שלקחו את המאורה הזאת, משכו אותה בשם מן המשרה, והריקו אותה. יפה. הפעם הבאה.
הרב, זה אמרנו טוב. פה אמרנו משהו קשה שיש לנו בהתחלה את השם הזה איזה.
מה אתה אמרת? זה זהות?
לא, לא, מה...
מה, מה? אני רציתי קודם כל למנות את הרשימה של מקומות ששמן ומנורה נמסתרים בתורה. אז אמרת לך. סוף תצווה מדובר.
הציבוי של המזבח קטורת כתוב. דרך אגב, אתה שיחזיר את הקטורת הוא במהר את הנרות.
איפה זה כתוב?
החלוקה של
המשכן לא, אתה הזכרתי ברגע הרבה תורה בלי בשם משולם זה פרשה שלא מותה בתוך הזמן זה לא בבין הזמן מילא בין הזמן אם אתה לא זוכר פרשה ארוכה בסוף פרשת אמור מה כתוב כאן? יש לזה גם רמז לחנוכה, אבל קודם נראה פשט פשוט. מה כתוב בפרק
חנוכה?
פתאום! אלה מועדי השם, וידבר משה את מועדי השם בבני ישראל, כאן מסתיים פרק חנוכה. הפרשת המועדות הגדולה. פתאום, מאיפה יורד עלינו? פתאום הוא מזכיר לך שצריך להדליק אור במנורה וצריך לעלות, לערוך את המערכת של לחם הפנים. זה נכון שיש יחס מעניין או יחס פונקציונלי בין המנורה לבין השולחן. זה מסכים. אז כיוון שמזכירים את הפעלתה של המנורה, מזכירים את הפעלתו של השולחן.
יש גם בין המנורה למזבח, זה באותו זמן.
סליחה.
מזבח טוב.
זה לא מסבר, זה כתורת.
כן.
זה סדר, אבל זה כתובה של לנוחת השולחן יהיה מנורה, זה כתוב בפורט. מנורה בגרום השולחן בשפות, זה כתוב בפורט. גם בתורה וגם במקראות, במדרשות חז"ל. אבל פה מזכירים את ההפעלה. מוכן יש לו לחתיכת הסבר, איך זה תקוע פה?
אני אגיד לך נוגע.
זה דרשה חמודה. דרשה היא, כיוון שהפרק שלפני זה מספר על המועדים, והוא מתחיל ומסתיים בשמחת תורה, אז באחר כך מנורה, ואחד מכולה. אתה מבין בעצמך שזה סנסן יפה בשביל ללמוד, אבל לא בסדר. בואו נראה לך נחזור לסוף ספר שמות. על מה מספר סוף ספר שמות? על חנוכה. מה צריך לבוא אחרי זה?
הפלה.
הפלה! לכן איך מתחיל ספר ויקרא?
ההוראות.
ההוראות להפלת המזבח. ולכן ספר ויקרא מתחיל בקורבנות. אם תבדקו אחרי, אין לי עכשיו זמן, תבדקו אחרי, כל ספר ויקרא עד פרשת אמור משתלשל אחד מהשני הפעלת המזבח. הפעלת המזבח לא קורבנות. עכשיו יש עוד שני כלים. אם אני לא מתמצת את מה שיש לי פרשת ויקרא עד פרשת אמור, אלה דברים שקשורים להפעלת המזבח ומה שמשתלשל ממנו. עכשיו יש עוד שני כלים, המנורה והשולחה, ולכן הם מופיעים פה. ובזה למעשה מסתיימת ספר ויקרא, כי איך מתחילה הפרשה שאחרי זה?
סיפור פה.
לא, איך מתחילה הפרשה שאחרי זה בתורה?
בהר
סיני! אז זה עוד לפני ויקרא אל השם מאוהל מועד. הרי תחילת ויקרא, ויקרא אל השם משה מאוהל מועד. מה קרה עם הר סיני? יצא לפנסיה. גמרנו.
אבל יש
הרבה דברים
על
בספר ויקרא שפורה חריגים. אני אמרתי שאין לי זמן עכשיו, הם לא חריגים. הם מוסברים כזה מתוך זה, אבל אז אני יכול לדבר על שלושה כלים שמדברים על הפעלתם. מזבח, מנורה ושולחן, נקודה, גמר. עכשיו אנחנו אומרים מה שאמרנו, פרשת בראותך. בפרשת נשוא מדברים על חנוכת המזבח. הקשר זה לחנוכה, זה עוד פרשה. ואחרי שמסתיימת חנוכת המשכן וכל מה שבא בעקבות זה, אז בא פשוט מאוד חגיגי, סוף פרשת נשוא, על היהודים של האוהל הקדוש, אנחנו נדבר מהאוהל וכולי וכולי וכולי. שלום עליכם, בא על אותך את הנרות, ולמה לא בהקריב חקטורית? ולמה לא
רש"י עכשיו מסביר שזו מתנה של
אהרון
על
שכל הניסים. זאת אומרת שרש"י הרגיש בקושי, אז הרמב"ן חלק עליו. אבל לפני שאני ניגש לפרשנויות ולמסקנות, אני קודם מראה איך יש למנורה למצוות העלאת אור סטטוס מיוחד בינו בלי קשר לחשמונאים. הרמב"ן, כשהוא חולק עם רש"י והדבר הזה, שירבד כאן את היסוד הזה של החשמונאים וכו' של המנורה של חנולן שלהם, גם זה צריך להגיד בזה ובעזרת השם בפעם הבאה. הנה אתם רואים איך הסיפור של האור והמנורה מופיע בתורה בצורה חריגה, גם ביחס אל עצמו וגם ביחס לכלים אחרים. אין בשמל המאור, אין באתה תצווה. מה קרה לך? פרשת תרומה מדברת על כלים. פרשת תצווה מדברת על בגדים. ביני לביני אתה מכניס לי שני פסוקים אתה תצווה. ולמה לא אתה תצווה לקחת לך סולם? למה אתה, מה קרה פתאום עוד פעם הדבר הזה? כשאולי דבר על בעלותך פעם נוספת. אם אני מקבל את ההנחה הזאת, אני אפשר לחפש מה התוכן הפנימי של האור הזה בזה.